30 בבריכת הסולטן בירושלים. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. חושבים על הצעד הבא שלכם בעולם העסקים? הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
יום ראשון, 11 בבוקר, הזכייניסטים פותחים עבורכם ואיתכם את שבוע העסקים. בוקר טוב, שבוע טוב, אני עורך דין אדיר זאבי, המייסד והבעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. היום אנחנו בתוכנית שמתמקדת בשאלות החשובות שאתם צריכים לענות עליהן ביחס להתקשרות שבין רשת זכיינות, רשת מזקה, לבין הזכיינים. שאלות משפטיות ושאלות עסקיות. אז אתם יזמים שרוצים להיכנס לעולם הזכיינות, מה אתם חייבים לוודא שיופיע בהסכם המאסטר? מה חשוב לקחת בחשבון כשבונים תוכנית עסקית לרשת ולזכיין? מהו ספר הנהלים וכיצד הוא קשור לתוכנית העסקית ולהסכם המאסטר? הסכם הסחירות של הנכס שממנו מופעל הזיכיון והסכם הזיכיון, מה הקשר ביניהם אם בכלל? מה קורה כשזכיין רוצה לעשות אקזיט ולמכור את העסק שלו? ומדוע חשוב לבחור יועץ או יועצת משפטיים ויועץ עסקי לליווי התהליך ואיך עושים את זה? אז על השאלות האלה ועוד ועוד, אנחנו, סטיבן ואנוכי, נשיב לכם. כאן בזכייניסטים, אם אתם מעוניינים להקים עסק בזכיינות, אם אתם רוצים להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מזקה, אם אתם זכיינים פוטנציאליים או כבר זכיינים ברשת קיימת, התוכנית שלנו, הזכייניסטים, היא בשבילכם. אנחנו מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים לדעת וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לזכיינות. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להציג את הפרטנר שלי המופלא לתוכנית, סטיבן וולפסון, שהוא הבעלים והמנכ״ל של ה-IFI, המכון הישראלי לזכיינות. הוא הכתובת לזכיינות בישראל והאוטוריטה לזכיינות בינלאומית. מי שרוצה לייבא מותגים לישראל או להוציא מותגים לחול, סטיבן is your guy. מה קורה, סטיבן, ידידי היקר?
שלום שלום, מה שלומך, אדיר?
אני ממש ממש בטוב, אנחנו בתוכנית נוספת של הזכייניסטים. שמע, אנחנו כבר מתחילים את חודש מאי, 4 חודשים מאחורינו עם תוכניות מדהימות של הזכייניסטים.
נכון מאוד, כן.
והיום אנחנו באמת בתוכנית מיוחדת, שאנחנו, כמו שאמרתי קודם, ננסה להנגיש בה בעצם את הדברים שיש לקחת בחשבון, כשניגשים בעצם להתקשרות הזאת, לחיבור בין רשת מזקה מצד אחד לבין זכיינים מצד שני. אתה יודע, אנחנו מדברים פה על דיון שהוא משני צידי המתרס.
נכון מאוד.
תלוי באיזה צד אתה נמצא.
נכון מאוד, כן.
אז בוא אני מתחיל. מתאים?
יאללה.
כשאתה מלווה עסק, אתה ב-IFI, כשאתם מלווים עסק שרוצה להפוך להיות רשת, או רשת קיימת שרוצה להשתפר, מה הדבר הראשון שנכנס לך לראש? מה בעצם אתה אומר לעצמך, מאיפה אתה מתחיל לחשוב על איך לעזור למזכה, או למזכה הפוטנציאלי להצליח?
אז זו שאלה מצוין, ואתה יודע, שפונים אליי רשתות או בעלי עסקים שרוצים להפוך את העסק המצליח שלהם לרשת,
כן.
אז הם חושבים על מה שהם רואים בשטח, הם רואים רשתות אחרות, והם רואים דולרים בעיניים, כן? הם רואים הרבה מאוד כסף, שומעים מכל מה שקשור בזירת הזכיינות, שכל אחד משלם דמי זיכיון, 100,000 שקל במקרה הנמוך, כן. לפעמים עד 200,000 שקל דמי זיכיון, וואי, איזה יופי, על הרעיון שלי, עוד לפני שמתחילים ויוצאים להתפתקה, כבר אני ארוויח מכל אחד, נגיד 150,000 שקל דמי זיכיון, ואני בטח ובטח תגיע ל-20 סניפים תוך שנתיים, שלוש, כן. מתחילים לספות הכסף, מתחילים לראות גם תמלוגים, אחוזים, איזה יופי, הזכיין יעשה לנו את כל העבודה, אני רק צריך לשבת מאחורה וליהנות מהתמלוגים, לא לדבר על הכוח קנייה שאני הולך לייצר, וליהנות מהעמלות כביכול, מהספקים, כמה כסף אני... וזה כמה כסף אני הולך להרוויח.
זו טעות מספר אחת, אתה אומר. אתם רואים את הכסף בעיניים, תעצרו.
כן, אז אני כבר אומר להם, אני, המטרה שלי, קודם כל, זה להחזיר אותם קצת למציאות. אין לי שום בעיה, אני עבדתי עם המון רשתות של, ששווה היום מיליונים, אפילו ביליארדים.
כן.
אבל שלא יהיה ספק, התחלה של כל אחד לא היה כזה קל.
כן.
ואפילו לעסק שרוצה להפוך להיות רשת, יש לו גם את את ההשקעה, הוא צריך להתייחס לזה שהוא בעצם בונה עסק אחר.
כן.
עסק חדש שהוא לא העסק המקורי שלו.
נכון.
זה עסק של שירותים לזכיינים, ויש בזה גם נקודת איזון.
כן.
הוא צריך להשקיע לא מעט כסף. לצאת לזכיינות הוא לא פתרון לגייס כסף.
כן.
אז אני, קוליקה, זאת אומרת, יש לי מלא כבוד לכל מישהו שמצליח ומתאשר בזה, אבל הרווח והרווחים וההצלחה של כל רשת צריך לבוא על חשבון ההצלחה. ואני מדגיש, הצלחה של הזכיינים שלהם,
כן.
ולא החשבון הזכיינים שלהם. אז
תיתן מה שנקרא, אם אני רגע מסכם את זה, תראה איך קודם כל הזכיינים שלך מצליחים, הצלחת הזכיינים תהיה הצלחה שלך, כרשת.
בדיוק. אז עכשיו, אז המסר הראשון שלי זה שקודם כל אתה רוצה לשקול לזה, לשקול לצאת לפתקה הזאת, תדמיינו ש... תנסו להיכנס לנעליים של הזכיין, תדמיינו שהבן או הילדה שלכם סיימו צבא או whatever, ואתם רוצים לעזור להם להשקיע בזכיין או זיכיון של חברה אחרת.
כן.
איך הייתם ניגשים לכל העניין הזה? איזה בדיקות הייתם עושים?
כן.
ותנסו להיכנס לנעליים של הזכיין ולבדוק שקודם כל, כל מישהו שמתחבר לרשת עתידי שלכם הולך להצליח. ויש פה, נדרש פה באמת הרבה עבודה, הכנות, התחלתים, לבדוק את כל ההיבט הכלכלי של 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 מה שאתם הולכים למכור.
כן. אתה ואני מדברים הרבה על העניין הזה, ואנחנו פוגשים באמת הרבה עסקים, גם אתה וגם אני במשרד שלי, פוגשים עסקים שעושים את הצעד הזה, בעצם את המעבר מעסק קיים מצליח להקמתה של רשת מזכה, שזה עסק חדש לכל דבר ועניין. והרבה פעמים אנחנו שואלים,
כן.
מה יקרה כשיהיו לך 15 זכיינים? האם תדע לתמוך אותם?
נכון מאוד.
ואיך תעשה את זה?
אז אם התשתית, אם התשתית שבעצם אתה חייב לבנות, לא נעשתה כמו שצריך,
כן.
שבעצם, אתה יודע, כל הזמן, אני ממליץ, ברגע שאתם בונים את כל מה שאתם צריכים, את ארגז כלים, כדי לתמוך בזכיין הראשון, אז תמתינו. קודם כל, יש לך כמזכה, עקומת למידה, לוודא שהזכיין הראשון הולך להצליח. כי כמו שהוא קונה ממך, כביכול, את ההוכחת קונספט, את ההצלחה שלך, אתה פה צריך גם
להוכיח לזכיין שהוא קנה משהו שבאמת...
לא רק להוכיח לזכיין, אלא אחריו הולך להיות זכיינים אחרים. וסביר להניח שהאנשים הראשון של כל זכיין הנוסף, השני ושלישי, יצאו לדבר איתם, יהיו דווקא עם הזכיינים. והוא צריך, אתם צריכים לחשוב מה הוא הולך להגיד עליכם. אז אבל... אז
אנחנו מדברים בעצם... שאחד הדברים בעצם שאנחנו רוצים שייבדק פה, זה איך נראה הדוח רווח והפסד של הזכיין. בוא ניתן על זה מילה, כי בסוף אנחנו מדברים על זה.
נכון רווחים. מאוד. אז דבר ראשון, עוד פעם, תדמיינו שאתם עכשיו בודקים את, ה, את, ה, את העסק, את, ה, את הזיכיון עתידי, כביכול שאתה רוצה לקנות אותו.
האם היית קונה מעצמך? האם אתה בעל הרשת, היית רוכש מעצמך זיכיון ברשת שלך?
בדיוק. ואתה רוצה, למין הסתם, כמו שאתה נכנס לכל עסק וכל שיקול עסקי, החלטה עסקי, תרצה לראות תוכניות עסקיות. קודם כל, לא רק על העסק הקיים, שבוא נקווה שהוא עבר כבר כמה שנים. בוא נקווה, אתה יודע כמה אנשים פונים אלינו...
שצברת כבר ניסיון כבעל העסק שאתה עכשיו מוכר אותו כזיכיון ברשת.
פותח עסק 3-4 חודשים אחרי זה, הולך לו יופי, כבר רוצה לשקול להפוך את זה לרשת. ואין לו אפילו דוח רווח והפסד שנתי אחד. לראות לבא בתור. אז קודם כל, אתה צריך לראות את הנתונים, הרווח והפסד, הבריא, הטוב של העסק הקיים, וגם לתת כל מיני סנריות לזכיין העתידי על נקודת איזון שלו, על פי מה זה הולך להיות. אתה יודע, יש פה תוכניות עסקיות, וכל אחד, זה לא one size fits all. כל אחד הוא בהתאם להוצאות שלו, שכירויות שונות וכו'.
נכון.
אבל אני רוצה, אנחנו עוד נחזור לשיקולים האלה, אבל אני רוצה להחזיר את השאלה, אדיר כעורך דין, שגם פונים אליך, אותם בעלי עסקים שרוצים להפוך את העסק שלהם לרשת, והרבה מהם פונים לעורכי דין. נכנס מישהו אליך, איך אתה, כאילו, איך אתה מוביל אותו?
איך אני תוקף את הדבר הזה?
כן.
קודם כל, אולי נגיד משפט אחד לפני זה, שאני אענה לך לשאלה כמובן, במשפט אחד על החיבור בין רשת לבין זכיין, שהחיבור הזה בא לידי ביטוי בצד המשפטי, בהסכם שנקרא הסכם מאסטר, הסכם זיכיון, שזה הסכם בעצם שמסדיר, ניתן לזה כמה מילים, הסכם המאסטר, הסכם שמסדיר את מערכת היחסים בין הרשת לבין הזכיין, ברמה הכי בסיסית. זה בעצם ההסכם שעל פיו בעל הרשת, זה יכול להיות בעל הזיכיון, זה יכול להיות בעל הזיכיון מאסטר, אם זה רשת מחול, שמעניק את הזכות לזכיין לעשות שימוש במה שאנחנו קוראים לו רישיון למטרות של שיווק ומחירה של מה שאנחנו קוראים לו ברמה המשפטית טובין. טובין זה בעצם המוצרים והשירותים שאותה רשת מוכרת ללקוחות שלה. אז בעצם החיבור הוא בין הרשת לבין הזכיין, בהסכם שנקרא הסכם מאסטר, שבעצם אותם שירותים ומוצרים שישווק אותם או ימכור אותם הזכיין, נושאים את שם הרשת, את הסימנים המסחריים שלה וכן הלאה. זה רגע ברמה הכי בסיסית, מה זה ההסכם הזה. למעשה הרשת...
רגע, לא, בוא לא להתבלבל, כן. כי יש גם ביטוי שנקרא Master Franchisee, כן. שהוא בזירת הבינלאומים, משתמשים בביטוי הזה נכון. של Master Franchisee או זכיין מאסטר.
כן.
אז זה לא אותו דבר כפי מה שאתה מסביר.
נכון, בעצם... רק יש פה עניין של במהות, המהות היא אותה מהות. זה התקשרות בין הזכיין המאסטר, צורך העניין מה שאתה אומר, או בעל הזיכיון, אם זאת נניח רשת בישראל, לבין הזכיין. זה המהות של ההסכם. לא ניכנס רגע לדקויות, כי אתה צודק, יש פה דקויות באמת שהן שונות, כשמדובר בזכיין מאסטר, כי בסוף הזכיין מאסטר גם הוא בעצמו מקבל את ההרשאה מהזכיין הראשי איפשהו
נכון,
בחול.
נכון.
אבל למעשה הרשת בהסכם נותנת לזכיין לפעול באמצעות מה שאנחנו קוראים לו הנכסים ששייכים לרשת. לרשת יש נכסים, והסכם המאסטר מן הסתם מעלה הרבה מאוד עניינים שצריך להתייחס אליהם. אנחנו לא נצליח להתייחס לכל הדברים היום בתוכנית, אבל ניתן כמה דוגמאות לדברים שבאים לידי ביטוי בהסכם זיכיון, כי זה באמת שאלה של, אוקיי, מה ההסכם הזה צריך לכלול? אז הרבה פעמים אנחנו מדברים על הגדרה ברורה של תחום הפעילות. באיזה תחום פעילות אנחנו עוסקים? האם זה מזון? אם זה מזון, באיזה תחום? האם זה סרוויסז? איזה סרוויסז? וכן הלאה. אנחנו מדברים על זה שהרשת מספקת בעצם מוניטין. היא מספקת ידע, היא מספקת שיטות עבודה, היא מספקת כוח קנייה, אמרת קודם, קשרי ספקים, כמובן סימני מסחר, קניין רוחני, זה הנכסים בעצם שהרשת מספקת לזכיין במסגרת הסכם הזיכיון. כמובן ההתחייבויות המוגדרות של הזכיין, מה הוא מצידו מתחייב לתת לרשת, כיצד הוא הולך לפעול. אפרופו, אנחנו נדבר בהמשך התוכנית על ספר הנהלים.
נכון.
זאת אומרת, התחייבות לפעול על פי ספר הנהלים. נראה בעצם מהם יחסי הגומלין בין הסכם זיכיון לספר נהלים. נדבר על זה, יש לנו לא מעט על הדבר הזה להרחיב. כמובן, יש פה את העניין של, אנחנו קוראים לזה ברמה המשפטית, אישיות משפטית נפרדת. הזכיין הוא אישיות משפטית נפרדת. הוא מעסיק את העובדים שלו, הוא זה שצורך העניין מוציא את רישיון העסק וכן הלאה. אישיות משפטית נפרדת הוא לא הרשת. זה חשוב מאוד ברמה המשפטית, כדי לא ליצור בעצם הלימה, או בעצם לא ליצור חיבור בין הרשת לבין הזכיין. בסוף, אתה יודע, זה אחריות וחובות, זכויות וחובות של גורם אחר. שאלות לגבי רישיון העסק, שאלות לגבי המושכר, הנכס שממנו יעבוד הזיכיון.
נכון, נכון.
מי חותם על הנכס הזה? נדבר על זה גם. מה לגבי ההדרכה שהרשת מתחייבת לתת? מה לגבי נושאי הבקרה והמטה שמפעילה הרשת? בקיצור, הסכם זיכיון הוא באמת תומן בחובו הרבה מאוד עניינים שצריך להסדיר אותם. ומהי התמורה שייתן הזכיין לרשת בתמורה לכל מה שהוא מקבל? הוא משלם, דיברת על דמי זיכיון, אז זה דמי זיכיון חד פעמיים, דמי תמלוגים קבועים, שזה בדרך כלל אחוז מהפדיון.
וגם עבור מה,
כן,
הדמי זיכיון,
בדיוק.
כאילו מה ההבדל, למה יש גם את זה וגם את זה, ומה ההבדלים בין השתיים.
נכון, המבט לאחור, מבחינת ההיסטוריה, מה שהרשת עשתה עד לאותה נקודה, ומה היא עושה קדימה, ומה התמלוגים, איך נכנסים לידי ביטוי. ואגב, יש רשתות, אנחנו מכירים את זה, אתה ואני, יש רשתות שלא גובות תמלוגים. אבל הן מחייבות את הזכיינים לקנות את המוצרים מהרשת עצמה. זאת אומרת
נכון,
שהדרך הנוספת היא בעצם למכור את המוצרים. זה נהוג למשל בגלידריות שיש להם מפעלים.
או אופנה, אופנה בעיקר.
או באופנה, כן. אנחנו כן, רואים כן, את זה, כן, נכון, לגמרי. כן, כן. בקיצור, במילים פשוטות, מה הם מוקדי הרווח בעצם של הרשת, שגם אלה בעצם באים לידי ביטוי בהסכם הזיכיון. אז כל מה שאמרתי עכשיו בעצם לא ענה לך על השאלה, אבל נתן איזשהו בריף על רגע ההסכם, הסכם הזיכיון בין הרשת לזכיין.
אז מה באמת... כן, אז...
אז מה אני שואל?
כן, כן, מה השאלות שאתה בעצם שואל...
אז אני אתה מכיר אותי כבר לא מעט זמן. אני שואל את בעל העסק הקיים שרוצה להתרחב, קודם כל, שאלות שאני רוצה להבין שהוא מבין את הסיטואציה. שהוא מבין שהוא הולך להקים עסק חדש, שקוראים לו רשת מזקה. זה כבר לא הפיצריה המאוד מאוד מוצלחת שלו.
כן.
אלא זה עסק חדש לחלוטין, למכור רישיונות לזכיינים, שיוכלו למכור את הפיצה שלו במקומות כאלה ואחרים. וכמה שאלות שאני שואל. אחד, אני מבקש מהבן אדם, ספר לי על העסק שלך. כמה זמן העסק הזה קיים? כמה דוחות כבר נאספו, אפרופו מה שאמרת, לראות דוח לפחות משנה אחת של פעילות. מה עברת עד לנקודה שהחלטת להפוך את העסק שלך לרשת?
נכון.
הרי יש פה עקומת למידה שלי כבעל עסק, לצורך העניין שרוצה להתרחב לרשת, שאני עובר משהו. למה זה חשוב? זה חשוב הרבה פעמים כי אנחנו מוצאים סיטואציות שהזכיין נתקל בסיטואציה, הוא מרים טלפון למזכה שלו, בהנחה שאין לזה מענה בספר הנהלים, ואומר לו, תשמע, נתקלתי בסיטואציה XYZ. המזכה שהתחיל את דרכו, אתה זוכר שדיברנו, הייתה לנו תוכנית, דיברנו על הג'יינטס, שהתחילו את החיים שלהם, החיים שלהם בזירת הזכיינות מבעלי עסק בעצמם,
כן.
יודע
כן.
לתת פתרונות.
כן.
הוא יודע, אני מכיר את הסיטואציה XYZ, הכל בסדר. אתה עושה ככה וככה וככה, והנה הפתרון שלך. זה משמעותי מאוד ברמת הניסיון, ברמת להרגיש את השטח, ברמת להרגיש... מה הזכיין מרגיש באותה נקודת זמן, ואיך אני כבעל רשת עוזר לו. זה הרבה שאלות שעולות בשיחה הראשונה שלי עם, עם הלקוחות. מהי המטרה שלך בהקמת רשת מזקה? למה אתה מקים רשת מזקה? אתה מקים את הרשת המזקה כי אתה רוצה לאסוף כסף?
יש פה, אני רוצה רק להתייחס להבדל, והחשיבות של להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בזכיינות, אלא בניגוד לעורכי דין,
שהם לא מהתחום.
כן, שלא מהתחום. למשל, תראה, לכל עסק מצליח, יש לו את העורך דין שלו, אין-האוס, או חיצוני, או whatever. ולמין הסתם, אתה יודע, יש פה התמחות מסוים, ואני רואה הרבה פעמים אנשים, זאת אומרת, שאני שואל, שפונים אליי, אם אני יכול לעזור להם למצוא זכיינים עבורם, יצאו לדרך, ואני שואל, אז הסכם, כן, כן, העורך דין שלי עשה לי את ההסכם.
כן.
עכשיו אני רוצה שתתייחס לנקודה הזאת, שבעצם... על, על, על החשיבות, על השאלות הנכונות, כי כל אחד יכול להגיד כן. קל להגיד כן, אני, אני אעזור לך. כן, אני אשיג אולי איזשהו הסכמים אחרים ונתאים את זה אליך. כן. יש תמיד את הכן, אבל הייתי רוצה שאולי תתייחס לנושא הזאת.
אני אתן דוגמה לשאלה כזאת, שזאת אחת השאלות, אגב, בסט השאלות הראשוניות. דיברנו על זה רשת בעצם מוכרת לזכיין את הרשות או את הרישיון להשתמש בנכסים שלה. אחד הנכסים הכי בסיסיים של עסק, זה סימני המסחר שלו, זה הקניין הרוחני, נכון. הרוחני שלו. אנחנו פוגשים, אתה ואני כל הזמן עסקים כאלה. ואחת השאלות שאני שואל זה, מהי ההגנה המשפטית שיש לכם היום על העסק? על סימן המסחר שלך, על השיטה שלך, אם זה בר הגנה בכלל. ואנחנו נתקלים לא מעט פעמים בעסק שרוצה להתרחב, להיות רשת מזכה, שלא דאג לרישום, אתה יודע מה הכי בסיסי, לרישום סימן מסחר. סיטואציה נורא פשוטה שהוא צריך לטפל בה.
נכון.
ונורא חשובה עם זאת, מאוד מאוד חשובה, כי מחר כשהוא ימכור זכיונות לזכיינים שלו, והם יבואו ויגידו לו, חביבי, בוא תראה לנו את הרישום, תראה לנו את הנכסים, הוא יעמוד מול שוקת שבורה ולא ידע מה להגיד להם, כי אין לו הגנה, וזה חלק מהמוניטין, וזה חלק מהשווי של הרשת, וזה חלק מהנכסים שהזכיין משלם עליהם.
ומה קורה עם צד ג' שאולי במקרה ישב בשקט
עורב וחיכה... עורב בפינה ומחכה.
ומחכה, ואז הזכיין של אותו אחד, שהוא לקח ממנו דמי זיכיון...
משלם לו תמלוגים.
כן. ובא צד ג' מקבל צו משפטי, להוריד את השלט.
כן, תפסיק להשתמש עכשיו בזה.
מה עושים?
מה הזכות שלך להשתמש בזה? זה חתיכת עניין.
נכון.
זה סיפור משפטי שאתה לא רוצה להיות בו, ולכן אתה אומר, ואמרת נכון, כשאנחנו מדברים על עורכי דין שמתמחים בזכיינות, הם שואלים את השאלות שמתאימות בסופו של דבר למזכה כמזכה. זה אגב נכון גם לבעלי העסק באשר הם, אבל זה בטח ובטח נכון למזכה, כי בסוף יש לך איזושהי אחריות מאוד כבדה אל מול הזכיין שלך.
אני באמת רוצה לפנות למישהו ששומע אותנו ולהגיד, כמו שאתם, שלא מרגישים טוב, אתם צריכים לבחור נכון את הרופא שלכם,
כן.
וכואב לכם הבטן, אתם לא הולכים...
לא תלכו לאורתופד.
נכון?
כן.
ופה לא כל, זאת אומרת, זה נקודה מאוד חשובה, כן. שבעצם לבחור נכון את, את העורך דין שייצג אותך ויבנה לך נכון את, את ההסכם.
כן, אחת השאלות הנוספות, אגב, שאני שואל את, את הלקוח הזה שרוצה לקחת את העסק שלו ולהתרחב להיות רשת, אני שואל אותו, חילקת טריטוריאלית את האזור שבו אתה רוצה שהזכיינים שלך יפעלו? עכשיו, הרבה פעמים בן אדם מסתכל, הוא אומר לי, אני לא מבין מה אתה, על מה אתה מדבר בכלל. בשביל מה אני צריך לחלק טריטוריות? וכאן יש חשיבות מאוד משמעותית ביחס להתפתחות של הרשת. תחשוב עכשיו שאתה קיבלת לקוח שמקים רשת שיש לה אפשרות להתפתח, סתם, ניקח את אזור גוש דן, 10 סניפים בגוש דן. לא דאגת בהסכם הזיכיון להגדיר את הטריטוריה המדויקת של הזכיין, הזכיין שרכש ממך זיכיון מבעל הרשת, יכול לטעון כלפי הזכיין הבא אחריו וכן הלאה, רגע, 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 רשת יקרה, זאת הטריטוריה שלי, אני פועל בטריטוריה הזאת, אין כניסה לזכיינים נוספים. סוף מעשה, מחשבה תחילה, אתה מחלק מראש את גוש דן לטריטוריות, או למקטעים בהתאם לטריטוריות שאתה רוצה לחלק, כדי לא לתקוע את עצמך בהמשך מהתרחבות או מיכולת להתרחב, בעסק, אתה מחייך כמעט, כי יש לך דוגמה לדבר הזה בטח.
היה לי לפני כמה שנים, אכן, משבר בין רשת וזכיין, הראשון שהוא מכר לו.
הנה, בבקשה.
פיצריה, פיצריה, ש... אתה יודע, בעסק של פיצות, אחוז מאוד משמעותי, אם לא המשמעותי, היתר, בעמים משלוחים.
נכון.
אז היה לו את המיקום של הסניף הפיזית שלו, כן. והיה לו...
אזור חלוקה.
אזור חלוקה, כן. והוא חילק, ועשה משלוחים ב... חצי הארץ, כן. כל גוש דן, כל גוש דן שלי. ואז בא המשבר של הזכיין השני, שהוא עכשיו, אבל הוא התחיל לחלק באזור של הזכיין השני.
כן,
לא היה,
בו.
ואתה יודע מה, אנחנו ממליצים לעשות בהסכמים, לקחת מפה, לתפיס אותו,
נכון.
של כמו פעם, ועם טוש, ומה
כן. לקבוע גבולות גזרה.
ממש. כן. ולהגיד, הנה, אתה עובד לפי זה,
כן.
ואם יש איזושהי חלוקה או מחלוקות על הדברים האלה, זה הזמן עוד לפני חתימת ההסכם להסדיר את הדברים האלה.
לגמרי, לגמרי. ויש עוד כמובן, אתה יודע, אנחנו...
אין
יש
סוף.
יש כל כך הרבה דוגמאות, שכן חשוב להבין באמת את המטריה של הזכיינות, כדי לייצר הסכם שהוא טיילור מייד לרשת.
וואי, כמה שזה נקודה חשובה. טיילור מייד. אתה, אין מה לעשות, וחוץ מזה, למין הסתם, אני צריך לזהר מה אני אומר פה, אבל תראה, עורכי דין לוקחים עלות, שכר תחר, על לבנות את המאסטר, וזה לא מעט כסף. ואחר כך, על כל הסכם לאחר מכן. אז למין הסתם, לבקש מהעורך דין שלך לבנות, טיילר מייד את ההסכם בהתאם לעסק שלך, ולא לקחת משהו ישן ולעשות שכפול.
אפרופו מה שאתה אומר, זאת הסיבה שאצלי במשרד, אני קודם כל שואל את השאלות שהן בנופח, בכיוון, בהיבטים העסקיים. מה אומר המודל של הרשת?
נכון.
איך נראית התוכנית העסקית של הרשת? איך נראית התוכנית העסקית של הזכיין? איך הוא ירוויח כסף? מה תעשה כאשר הוא יהיה בסיטואציה כזאת וכזאת? כמה זמן תוכנית הכשרה? מה עם מוקדי הרווח? זה כל השאלות האלה, הם שאלות שבסופו של דבר באות לידי ביטוי בהסכם המשפטי, שנכתב טיילור מייד, אם באמת המזכה הפוטנציאלי יודע לענות עליהן.
ולמה אני מחייך עוד פעם? פעם שנייה?
אני גורם לך לחייך הבוקר, זה טוב, זה פתיחת שבוע טובה.
זה שהרבה פעמים הבעל הרשת העתידי מגיע לעורך דין שלו, שלא מנוסה ובלי ניסיון, והוא פונה לעורך דין, תעזור לי לבנות על פי הניסיון, ניסיון שלך, את המודל עסקי שלי. הוא אומר, מה הבעיה? לוקח כל מיני הסכמים אחרים ובונה על משהו שלא רלוונטי את המודל עסקי למשהו עתידי עבור, זאת אומרת, ופה נכנס החשיבות והצורך לקחת יועץ, יועץ כלכלי, יועץ עסקי, לעזור לך לבנות אכן נכון עבורך, עבור העסק שלך, הוא הגיוני לך, ואנחנו תכף נדבר על הנקודות האלה.
כן, אז אולי בוא נתקדם לשם כבר, נגיד ש... הבנו את הסיטואציה, הגיע אליי לקוח למשרד, אומר לי, תשמע, אני הייתי רוצה שתבנה לי הסכם מאסטר משפטי, ואת ההסכם הזה בעצם תעשה לי ממיטב ניסיונך, אז אמרנו, את אחת השאלות שאני שואל, זה מה המודל העסקי, ואם אין מודל עסקי, אני קורא לך, סטיבן, בוא תכנס לתמונה, צריך לבנות פה מודל כמו שצריך, תוכנית עסקית מסודרת, נדבר על העניין הזה, שתוכנית העסקית, המודל העסקי, באות פאזה אחת לפני הסכם המאסטר.
נכון מאוד.
אבל אני הייתי רוצה רגע שנצא להפסקה קצרה, ואז נדבר על ארגז הכלים שהרשת צריכה לקבל, מהי תוכנית עסקית, מה זה המודל העסקי, איך ההסכם משתלב עם ספר הנהלים. קיצור, אנחנו, יש לנו מלא דברים לדבר, וזמן קצר. אז אנחנו נצא להפסקה קצרצרה. הזכייניסטים, אתם מוזמנים כמובן, ייצור איתנו קשר ברדיו סול, ב-03-677-3636, או בוואטסאפ, 053-807-12-13, כמובן גם בטלפונים שלנו, סטיבן ושלי, באתרי האינטרנט וכן הלאה. הפסקה קצרה, זכייניסטים, ואנחנו חוזרים.
האם זה סימן למשהו? תוכיחי לי שיש חיים כי אני עצוב. הנה ירוק, הנה דשא מת על קבוצה של כדורגל בכל שבת אנחנו לנותנים עידור תוכיחי לי שיש חיים תוכיחי לי שאת אוהבת אותי הנה ציפורים על העצים אבל מה זה אומר הנה ביטוי הנה ביטוי הנה נצצה הנה כמעט אבל לא יצא יש רגעים שאני מבקש תוכיחי לי הנה שפתייך הנה חשק מיני סימן שאני לא משוגע הנה המוזיקה שוב רועשת הנה שקטה הנה עינייך רטובות מגשם הנה סקסד למות עם סיגריה תוכיחי לי במקום שאין עוד יש אהבה תוכיחי לי שיש חיים תוכיחי לי שאת אוהבת אותי הנה ציפורים על העצים אבל מה זה אומר הנה ביטוי הנה ביטוי הנה פצצה הנה כמעט אבל לא יצא יש רגעים שאני מבקש תוכיחי לי נו אנו הסוף לתשוב על הסוף כל ההתחלות תמיד הכי יפות אני שוב מתעורר שומע את קולך שר על הדי תרגיש את עצמך תיגע בעצמך תעיף את עצמך אחרת מאוחר יש לך אותך וזאת ההוכחה הנה שמיים הנה תכלת הנה רחוב הזוהר תשע הנה הוריי הנה חיי האחרים הנה כניסה אני ודלת הנה אני נכנס באמצע הם שואלים אותי מתי חזרתי תוכיחי לי שיש חיים תוכיחי לי שאת אוהבת אותי הנה ציפורים על העצים אבל מה זה אומר הנה ביטוי הנה פצצה הנה כמעט אבל לא יצא יש רגעים שאני מבקש תוכיחי לי נו אנו הסוף לחשוב עד הסוף כל ההתחלות תמיד הכי יפות אני שוב מתעורר שומע את קולך שר על הגן תרגיש את עצמך תיגע בעצמך תעיף את עצמך אחרת נאוחה יש לך אותך וזאת ההוכחה נו אנו הסוף לחשוב עד הסוף כל ההתחלות תמיד הכי יפות אני שוב מתעורר שומע את קולך שר על הגן תרגיש את עצמך תיגע בעצמך תעיף את עצמך אחרת נאוחה יש לך אותך וזאת ההוכחה
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
סטיבן, אנחנו מדברים עכשיו על ארגז הכלים, נקרא לזה, לפיתוח רשת. בוא רגע תספר, יש עכשיו ארגז כלים לבעל עסק קיים שרוצה לפתוח רשת מזקה, מה מכיל ארגז הכלים הזה?
אז יופי, אז... ניקח בחשבון עוד פעם,
כן.
פעם אחורה, שהזכיין משלם דמי זיכיון, סכום חד פעמי, אחר כך הוא הולך לשלם תמלוגים, אחוז
מהפדיון.
לפעמים הוא גם, אולי, אם הוא רשת שהוא חייב לספק, נגיד רשת אופנה,
כן.
מה לעשות, הוא לא, זאת אומרת, רצוי שהזכיינים יקנו מהמרלוג שלו.
נכון.
אוקיי?
כן.
אז יש לזה גם תא רווחי, הוא צריך...
נכון, זה מוקד, יכול להיות מוקד רווח נוסף.
כן. כן. הולך להיות דמי פרסום, שלמה מטרת הדבר הזה.
כן, מה המטרה של הפרסום.
כן. אז הוא הולך להרוויח את כל הדברים האלה. אז הוא צריך להיות מאוד, הכל צריך להיות מאוד ברור, מכתחילה על מה המטרה של כל אחד, ואיך הוא הולך להשתמש בהכנסות של כל דבר ודבר, ואיך הוא הולך להרוויח, ואיך הזכיין הולך להרוויח. כדי שהוא יכול באמת לגרום להצלחה של הזכיינים שלו, אז הוא צריך להתחיל לבנות את הארגז כלים שלו. דבר ראשון זה מספרים. כלומר, הוא לא יכול להיות... זה לא יכול להיות שטח אפור. כמה פעמים אני שמעתי שהמזכה אומר לזכיין, תגיע ל-100,000 שקל פדיון הראשון שלך, ואחרי זה הכל רווח, אל תדאג.
Big mistake.
כלומר, כל עסק בפני עצמו, בהתאם להוצאות קבועות, בהתאם לתקורה, בהתאם לעלות שכירות. הרי שכירות שעסק שמשלם 5,000 שקל שכירות במיקום לא יודע, בפריפריה, צריך איקס כסף לפני שהוא מתחיל להרוויח כסף, יכול להיות 50, 60, 70 אלף שקל, ויש כאלה שרק השכירות עולה 30 אלף שקל. ברור שהנקודת איזון שלו היא אחרת.
נכון.
אז קודם כל, כך יועץ שידע לבנות לך, קודם כל מודל עסקי. עכשיו, המודל עסקי עובדים על שלוש דברים בו זמנית, את המודל עסקי, את התוכנית עסקי לזכיין, להראות לזכיין כמה הון הוא יצטרך, מתי יהיה לו את ההחזר השקעה שלו, מתי יש רווח תפעולי ורווח נקי, מה ההבדלים, רווח גולמי, מה ההבדלים, שהוא יבין את כל הדברים האלה.
כן.
והדברים האלה השתנו ברגע ש... ורק לאחר שהוא רואה what's in it for him, אז בדרך כלל אנחנו יוצאים, נוטים לתת לבעל עסק, לבעל רשת עתידי, סוג של שלוש דוחות, אחד הוא יהיה המודל,
נכון.
השני זה הדוח רווח והפסד בסינריות שונות, השלישי זה תוכנית עסקי 5 שנים לזכיין, ואפילו הרביעי שהוא התוכנית עסקית לרשת ל10 שנים.
כן.
והכל עובד במקביל, ובודקים את כל הדברים האלה במקביל, ועד שאנחנו רואים ווין ווין לשני הצדדים.
כן.
הרי ברור שאם אין ווין ווין ואם אין פה זה, אז זה, רק, זה הדבר הראשון, המספרים.
כן.
רק מפה רק מתחילים, ואגב, זה חייבים לעשות עוד לפני שיוצאים לבניית המאסטר.
נכון.
של ההסכם.
אז בוא נזקק, נדייק את זה רגע, ברשותך. ארגז כלים, בראש ובראשונה, מודל עסקי, תוכניות עסקיות, זכיין ורשת, ודוח רווח והפסד. הדבר הבא, כשזה מוכן ועשינו את כל האקסלים ותרחישים, הדבר הבא, הסכם מאסטר, כמו שאמרנו, טיילור מייד, לצרכים של הרשת הספציפית.
וחשוב לציין פה שרצוי שעבודה של העורך דין, מישהו שיעשה את המאסטר, משתף פעולה עם היועץ.
נכון.
משתף פעולה ושואל את השאלות ומכוונים אחד לשני.
נכון, נכון.
והרבה פעמים היועץ אולי עובד על פי דברים שהוא לא, הוא לא לקח בחשבון מההיבט המשפטי.
נכון, והפוך, אתה יודע, בסוף גם כשאני ניגש לנסח... הסכמים, אתה מכיר את העבודה איתי.
ברור.
אני שואל אותך את השאלות.
ברור.
אתה נותן לי את האינפוטים, זה איזון חוזר הדדי.
כן.
משפר את התוצאה ובאמת יוצר את החליפה המותאמת לרשת. מה הדבר הבא שיש לנו בארגז הכלים?
רק על הנקודה, על הנקודה הזאת של ההסכם, של התוכניות עסקיות, מספרים וההסכם, הוא היסוד של מה שהולך להיות... ברשת עתידי. כלומר, אם לא עובדים ולא עושים את זה נכון מכתחילה, אז, 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 לך תדע מה יכול לקרות. מאוד מאוד קשה לעשות שינויים במודל הזאת שיש 10 זכיינים. לגלות אחר כך שיש כבר 10 זכיינים שהרשת לא עושה כסף. בגלל שהמודל, הזכיינות לא היה בנוי מכתחילה כמו שצריך.
כן, ולכן, אולי רגע נוסיף עוד משפט על זה ש... הבדיקה היא תמיד אל מול תוצאות בפועל. זאת אומרת, יש תוכנית, יצאנו לדרך, בודקים את התוכנית אל מול התוצאות בפועל, או הפוך, זה לא משנה, ואז עושים תיקונים. יותר קל לנו לעשות תיקון כשמדובר בזכיין אחד, שניים, כשעשרה כבר אתה עמוק בפנים, וזה הרבה יותר מורכב.
כן, עכשיו...
מה הדבר הבא? יש לנו...
כן, אז הדבר הבא זה בעצם על האיך. איך אנחנו הולכים לעזור לזכיין. אז עכשיו, למין הסתם, יש את ה... מאוד חשוב לבנות את הספר נהלים, לכתוב אותו כמו שצריך. Okay. יש את המערכת ההדרכה, הרי צריכים להדריך את הזכיין. יש לעזור לזכיין להקים את הסניף הראשון. Okay. הרי השאלה הוא, עבור מה אני תמיד שואלים, סטיבן, בשביל מה משלמים את, את הדמי זיכיון? למה כל כך הרבה כסף?
כן. Okay.
אז פה בעצם הסכום הזאת הוא קודם כל על ההיסטוריה וכל העקומת למידה וכל השנים הרבות שאותו בעל רשת עתידי השקיע כבר בכל לבנות את כל המערכות שלו. עכשיו אני רוצה...
חלק מהסכום הזה.
חלק, נכון מאוד, וזאת אומרת, זה נקודה מאוד חשובה, כי אחוז מסוים הוא מתייחס למוניטין והשם הטוב.
הנכסים וכן.
כן, אבל אחר כך הוא הולך להיות לו, הוא הולך להוציא כסף, הוא הולך להוציא אנשים להדריך את הזכיין.
הוא זה בעל הרשת, הולך להשקיע בהקמת הסניף וכן הלאה.
נכון מאוד, ולעזור לזכיין למצוא את הלוקיישן הנכון. הוא צריך לאשר את הלוקיישן הנכון, וזה הרבה פעמים, זה לא הפעם ראשונה.
נכון.
צריך לצאת מהקמפט זון שלו, לפעמים זה נסיעות ארוכות, לא בעיר שלו.
כל התקורות שיש לו בהקמה. כשאנחנו מדברים על תקורות שלו, זה התקורות של בעל הרשת. וזאת אחת הסיבות שהוא גובה דמי זיכיון. זאת אומרת, זה גם מבט לאחור, גם נכסים, גם מבט לקדימה.
כן, אני גם רוצה להתייחס למשהו פה שבעצם אני אוהב לעשות השוואה של בעל רשת מול הזכיין שלו, על, על, על אותו השוואה שאיך הוא מתייחס לזה שהוא צריך לעזור לבן שלו ללמוד לנהוג. אוקיי? אז, הרי השאלה פה זה שאם אם מישהו, זאת אומרת, היה, זאת אומרת, קודם כל יש חוק שכל מישהו שעובר את ה...
צריך נהג מלווה.
כן, לא רק זה, הוא צריך לבוא איקס שיעורים ודברים כאלה, אבל יש מדינות שזה לא, שאין חוק כזה, וכל, אפילו האבא יכול ללמד את הבן לנהוג. אבל פה, לו היה את היכולת לאבא ללמד את הבן לנהוג, אם הוא היה מוצא נכון לעשות את זה.
כן.
וסביר להניח שהוא אומר, לא, אני לא מספיק מוסמך, אני לא מספיק מנוסה כמורה, דרך, לכן אני אשקיע במורה ללמד את הבן שלי לנהוג כמו שצריך. פה...
יפה.
אז האחריות של אותו בעל רשת, תשמעו, הזכיין הולך להשקיע לא מעט כסף.
נכון.
לפעמים מאות אלפי שקלים. יש פה אחריות על הכסף של מישהו אחר שאתה בעצם הולך לקחת. ואחריות הזאת היא שהאם אתה ערכת את עצמך נכון כדי ללמד את אותו אחד כמו שצריך. ועכשיו, מזה שאתה בנית את העסק המקורי שלך, ואתה ידעת איך לעשות את זה, ועשית את העקומת למידה שלך על הדרך, האם אתה יכול לעזור לזכיין שלך לבנות את העסק שלו באותו דרך? והתשובה הוא ממש לא. ממש לא.
נכון.
הוא חייב לבנות את הארגז כלים כמו שצריך, כי הוא הולך למכור שירות.
נכון. נכון, זה משהו חדש לגמרי. אנחנו כל פעם, ולכן צריך את ארגז הכלים הזה. ופה אנחנו נכנסים לתמונה. גם אתם, ב-IFI, אתה,
כן,
בליווי
כן.
שלכם, וגם כמובן אני, כשזה מגיע להיות רלוונטי. צריך לזכור גם שיש לרשת מטה, וככל שהזכיינים הולכים ומתווספים לרשת, המטה של הרשת צריך להיות מספיק מעובה כדי לתת את התמיכה הנכונה ואת הבקרה. ואגב, ביקורת גם על התפעול של הסניפים.
כן, בדיוק את ההיבט של הביקורת, שבדרך כלל בא אחרי זה, אבל ברגע שיש לך 3-4 זכיינים, אתה צריך גם לבדוק איך... אתה יודע, זה כמו המשחק הזה, אתה יודע, בקרקס שמסובבים על המקל, את הצלחות. ואתה מתחיל עם הראשון, וזה הסניף הראשון שלך, הזכיין ה... הראשון הוא הצלחת השני, אתה יכול, יש לך שתי ידיים, כל אחד פה ופה,
כן.
ואחר כך אתה מוסיף עוד אחד. ברגע שאתה מגיע ל5-6 צלחות באוויר, אתה מתחיל לרוץ. ואתה לא יכול להוסיף עוד, כי אין לך את הידיים, אין לך את הזמן, ואתה חייב להכניס עוד עזרה לתוך המטה, וזה פה. עכשיו, הנקודה פה זה השאלה, איך אתה מכין את המטה שלך לתת תמיכה לזכיינים?
כן.
הרי ברגע שיש לך 40, 50, 60 זכיינים לדאוג, אתה לא יכול לחלק את עצמך ככה, אתה חייב נכון. מטה.
נכון.
אז עכשיו, השאלה פה זה שעד כמה ארגז כלים שלך מסודר בשביל הזוטרים שלך, האנשי שטח שלך, איזה כלים אתה נתת להם כדי לתת לזכיין...
את התמיכה שהוא צריך.
שהוא צריך, ואתה יודע מה? כמה פעמים... הרי מי זה האנשים האלה במטה שלו? הם אנשים, הם יזמים, הם אנשי עסקים, הם לקחו ריזיקות, ניהלו עסק.
כן,
והם
כנראה
אלה
שלא.
כן, ואלה שנכנסים לחנויות של האיש עסקים, הזכיין, שלקח את כל הריזיקות, צריך לסגור את החודש כמו שצריך, לשלם משכורות, ולדעת איך לתת למישהו כזה את התמיכה הראויה וכמו שצריך.
כן. אני רוצה להתקדם, כי אנחנו ככה מתקדמים, ובאמת הזמן, מה לעשות? הזמן לא עוצר מלכת.
וואי.
שכנעת אותי, כשאמרת קודם שבעל הרשת צריך לשים את עצמו בנעליים של הזכיין, וצריך לחשוב על האינטרסים של הזכיין. אולי נמנה בקצרה, ממש, בבולטים, מהם האינטרסים של הזכיין?
אז יופי. מאוד קשה לתת את זה לבולטים, אבל אני אנסה. אז...
שוט.
אוקיי. יש פה ארבע דברים שהזכיין שואל את עצמו.
כן.
ואתה כבעל רשת עתידי צריך כבר לתת תשובות עתידיות ולחשוב קדימה. קודם כל, כמה כסף? כמה כסף הבן אדם נדרש? עכשיו, אם מדובר על...
במילים פשוטות, כמה כסף הוא צריך להביא מהבית, וכמה כסף הוא נדרש in general, כדי להרים את העסק הזה על הרגליים?
כן, אז האם העסק הולך לעלות, או אם הוא אומר לו שזה הולך לעלות 500 אלף שקל, אבל בפועל זה הופך להיות 800 אלף שקל, 300 אלף שקל שהוא לא לקח בחשבון, לקח הלוואות יתר, וממיס על, על, על היכולת שלו להחזיר, ואם ההחזר השקעה, ההלוואות האלה יושב נכון באחוזים, ביחסית לפדיון.
בתוך החזר ההשקעה של הזכיין.
בדיוק, ואם הוא הגיוני לו. זאת אומרת שכל השאלה הזאת היא, האם הזכיין יש לו את הכסף, או אם לי יש את הכסף הנדרש, ולא אנחנו נסתדר, זה לא תשובה. אל תדאגו, אל תדאג, כן? אז בדיוק כמה צריך, ואפילו לקחת בחשבון קצת יותר, אקסטרה.
וגם, אפרופו אקסטרה, צריך לקחת בחשבון עוד אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה. שהיא רלוונטית לימים שבהם הסניף ייפתח, ועוד אין פדיון כמו שהתוכנית
חוזר.
צופה. און חוזר.
כן.
וצריך לממן את הדבר הזה באיזושהי צורה, עד שבאמת העסק מתחיל לייצר בחזרה.
כל זה לקחת בחשבון. ואם לך יש מספיק, ואם כזכיין, לי יש מספיק כסף בשביל זה.
כן.
הסכום כסף שצריך. עכשיו, יש זכיינויות שעולים 150 אלף שקל עולים, ויש גם כאלה שעולים 3 מיליון שקל.
כן.
לכל אחד... יתאים את עצמו על פי התקציב שהוא יכול לעמוד בו.
מה השאלה הבאה?
השאלה הבאה זה על ההחזר השקעה.
כן.
תוך כמה זמן אני עלול להחזיר את ההשקעה שלי?
כן.
תראה לי את הסינריות. מה ה-best case, מה ה-worst case? אני רוצה להערך בשביל ה-worst case.
נכון.
אל תמכור לי חלומות.
נכון.
אתה בטוח אצלי, אתה תחזיר את ההשקעה תוך שנה. ומה אם לא? ומה אם מחרת לעשר כאלה שכל אחד יחזיר את ההשקעה ואף אחד לא מצליח? אתה יודע, זה ברוך.
אנחנו אומרים על זה, תארך לגרוע ביותר ותקווה לטוב ביותר.
נכון מאוד,
כן.
נכון מאוד.
אוקיי.
עכשיו, הדבר הבא, תוך כדי זה שאני צריך להביא כסף, איקס כסף, אני רוצה לדעת מה ההחזר ההשקעה, תוך כדי ההחזר השקעה ותוך כדי, זאת אומרת, מגולם לתוך ההסכמים, מגולם לתוך התוכניות העסקיות האלה, האם לקחת בחשבון בשבילי הזכיין שאני יכול למשוך משכורת? אני צריך הרי...
האם בנקודת האיזון יש גם את המשכורת שלי הביתה?
ולא רק...
אני צריך לאכול בסוף החודש.
נכון מאוד, ועכשיו הרבה פעמים עוצרים במה שנקרא אביטה. אביטה בתוכניות עסקיות. אביטה לא כולל לא משכורת ולא החזר הלוואות. אז שאותו זכיין, אלה ששומעים אותנו, אם אתם מקבלים מהמזכה תוכניות עסקיות, תשאלו את עצמכם אם זה עד האביטה או לא.
נכון. במילים פשוטות, האם זה כולל גם את המשכורת שאתם לוקחים הביתה ואת החזר ההלוואות שאתם צריכים להחזיר כל חודש, או לא כולל?
כן, ואם לא, אז למה לא? וכמה אני כן אצטרק? תגדילו את
מה הדלטה?
כן, בדיוק. ומה נקודת איזון? כולל את הדברים האלה. אז אני צריך לאכול, אני צריך ללכת למכולת.
בהחלט.
והדבר האחרון, שאולי אתה תתייחס לזה גם בבית המשפטי, כי כמעט תם הזמן, הוא היכולת של כל זכיין לעשות אקזיט, מיני אקזיט על על העסק שלו. זאת אומרת שאני השקעתי, לדוגמה, 500,000 שקל, הולך לי מצוין, אני החזרתי את ההשקעה תוך 1.5 שנים, אני יודע לעבוד, ובא צד ג' ומבקש ממני לקנות ממני הזיכיון,
את הביזנס הקיים.
הזיכיון הספציפי הזאת, תיקחו 2,000,000 שקל, ו... איפה זה מעמיד אותי כזכיין? איך אתה כמזכה מתייחס לנקודה הזאת, גם בפועל וגם משפטי? ואז אני רוצה...
אז בוא, אני אתן על זה מילה, כי באמת זה, אתה יודע, זה נושא בפני עצמו, והאמת שאולי נעשה על זה תוכנית פעם, ככה ניתן על זה יותר זמן, אבל קודם כל זאת אחת השאלות שאנחנו שואלים בתחילת הדרך. מה יהיה כאשר זכיין ירצה להעביר או לעשות איזה מיני אקזיט בסניף שלו? אז קודם כל אנחנו צריכים להגיד ש... נקרא לזה זכיין יוצא, בסדר? זכיין שרוצה לעשות אקזיט, נקרא לזה זכיין יוצא. ברגע שהוא מוכר את הביזנס שלו, הוא בעצם מפסיק את ההתקשרות עם הרשת. בעצם באותו רגע נפסק ההסכם בין הרשת המזכה לבין הזכיין.
לכן,
יש סליחה. יש לזה משמעות.
לכן, כן. לכן המלצה זה שלמישהו שבונה את ההסכמים, אין עברת הסכם. אין להעביר את ההסכם.
אני בדיוק מגיע לזה.
כן.
זה לא נכנס בנעליים. זאת הביטוי הזה, הזכיין הנכנס, זה החדש, שקונה את הביזנס מהזכיין היוצא, הוא לא נכנס בנעליים שלו.
נכון.
הוא קונה ממנו ביזנס קיים. איפה הרשת נמצאת פה בתמונה הזאת? ההמלצה שלנו זה שהרשת תהיה בתמונה באופן הבא. תגבו דמי זיכיון מהזכיין הנכנס.
נכון.
תאפשרו לזכיין היוצא לעשות את האקזיט שלו.
וחוץ מזה, יש גם את, את הנקודה שאולי זה קורה 4 שנים אחרי ההסכם הראשון, ואולי שינוי.
הייתה התפתחות.
נכון.
אגב, בהקשר הזה אנחנו תמיד רושמים, כי הרי מה קורה? זכיינים שעושים עסקה מולנו, כשאנחנו מייצגים מרשתות, אומרים, אני רוצה שכבר גם תיקח בחשבון שאני אקנה עוד זיכיון בהמשך. סבבה, אני אקח את זה בחשבון, אבל מה שיהיה כתוב בהסכם, זה שכשזה יגיע להיות במסע ומתן, זה יהיה על פי התנאים הנכונים באותה שעה.
נכון.
כי ההסכם היום הוא על פי התנאים שנכונים היום.
נכון
מאוד. בעוד 3 שנים, יכול להיות שהזיכיון לא יעלה לך 150,000 שקל, אלא 300,000 שקל.
נכון.
אז ברור שזה לא יהיה באותם תנאים, אז כמובן. אבל התחלתי להגיד, הרשת תגבה דמי זיכיון מהזכיין הנכנס, תאפשר לזכיין היוצא לעשות את העסקה, הזכיין הנכנס נכנס, חדש, פרש, מקבל הדרכה מלאה מבעל הרשת, ולא מהזכיין היוצא.
נכון.
פה יש נטייה להתבלבל ולהגיד, נראה, הוא ממשיך אותי. ממש ממש לא. הרי יש פה עסק שעובד, מייצר תמלוגים, הוא מייצר רווח משמעותי לרשת. האינטרס של בעל הרשת זה שיבוא זכיין חדש, ילמד כמו שצריך את התורה, ויעשה לא פחות כסף מהזכיין שלפני, זה היוצא, כי בסופו של דבר זה רווח של של הרשת. הרבה פעמים שואלים אותי בעלי רשתות, אז דמי הזיכיון שאני גובה מהזכיין החדש הם מלאים? קודם כל אני אומר, זה up to you, החלטה שלכם. בגדול, יש שירותים, דיברנו על זה, אתה ואני, יש שירותים שאתה כבעל רשת, כבר לא מספק אותם, בנקודת הזמן שהסניף הוא כבר סניף קיים.
נכון.
לדוגמה, ייעוץ בהקמה, יכול להיות שאתה כבר לא מספק אותו. אם אתה מספק אותו, זה בטח לא ה-100% ייעוץ בהקמה שסיפקת, כשזה היה זכיין
נכון,
פרש
נכון
לחלוטין.
מאוד.
אז תקבלו החלטה, אתם ברשת, מה, מה הסכום שאתם גובים
כדמי זיכיון. What's fair and reasonable, מה שנקרא.
בדיוק. אפרופו, תוכנית עסקית. תוכנית עסקית לוקחת בחשבון תרחישים גם כאלה, תרחישים של החלפת זכיינים בלוקיישנים.
נכון.
זה קורה.
נכון. ואנחנו, יש פה גם את העניין של מה קורה בסחירות.
כן.
בבעל ההסכם, אבל אין לנו כבר זמן
לדבר
על זה. אין לנו זמן,
אבל אולי נגיד על זה מילה אחת, שבעצם הרבה פעמים השאלה הזאת צפה. מי יהיה סוחר הנכס שממנו מופעל הזיכיון?
נכון.
אנחנו בייעוץ שלנו המשפטי לרשתות אומרים חד משמעית, הרשת היא סוחרת את הנכס, יכולה להיות סיטואציה שהזכיין אפר מולכם את ההסכם, את הסכם הזיכיון, והפרה שהיא הפרה יסודית שמביאה את הזכות או מייצרת את הזכות לכם לבטל את ההסכם עם הזכיין. זה עדיין לא אומר שום דבר על הלוקיישן. יכול להיות שהלוקיישן הוא פיקס, ויכול להיות שהמזכיר הוא אחלה, ואנחנו רוצים להמשיך לייצר מאותו לוקיישן בדיוק, המשכיות לרשת, באמצעות זכיין אחר. ואגב, אם לא באמצעות זכיין אחר, לכל הפחות שלרשת תהיה מה שנקרא זכות סירוב ראשונה, להיכנס
ולפעמים זמני.
כן.
גשר, לייצר
ביניים,
גשר.
בדיוק. כן. ולכן אנחנו אומרים, הסכם הסחירות, ההמלצה שלנו, הסכם הסחירות שממנו מופעל הנכס או הזיכיון, שיהיה של הרשת, הרשת תיתן כבר אפשרות לזכיין להיות סוחר משנה. הרבה פעמים בקניון, אם אתה מוצא נספח שנקרא נספח זכיין, שבעצם מאפשר לזכיין להיכנס ולהפעיל את הלוקיישן הספציפי, אבל מישהו הסוחר הראשי, זאת הרשת. איך אתה רואה את העניין של האקזיט? במילה?
אני חושב שכל אחד, תראה, business is business, וכל אחד רוצה לעבוד, ואם הוא יכול גם לעבוד קשה וחכם ונכון, מספיק כדי גם לייצר לעצמו רווח על היוזמה הזאת, אז ראוי, הייתי מאוד ממליץ לבעלי רשתות לקחת את זה בחשבון ולעודד את הזכיינים, כן, לחשוב ככה ולמצוא את הדרכים לעזור להם לעשות את האקזיטים, כי בסופו של דבר, מישהו שעושה אקזיט במובן החיובי, זה רק טוב לרשת.
זה טוב לרשת, וזה טוב לזכיינים הבאים שיבואו בנעליים, כי בסופו של דבר, אתה יודע, הזכיינים מדברים
לזכיינים,
ורואים הצלחה, ורוצים גם להיות חלק מהדבר הזה. טוב, אנחנו נעשה סיכום קצר של הדברים, יש לנו פה עוד חומר רב, אנחנו נעשה עוד תוכנית כנראה בהמשך החודש, אולי בחודש יוני.
ואגב, כל מה שדיברנו עליו הוא רק על הקצה המזלג.
מה זה קצה המזלג? זה understatement. אז באמת היה, קודם כל היה כיף גדול, שידור באמת מלמד, מרתק עם סטיבן וולפסון ואנוכי, שנוגע בשאלות חשובות, משפטיות ועסקיות, שאתם צריכים לדעת כשאתם ניגשים להתקשרות בין רשת מזכה לזכיין. באמת, כל מה שדיברנו זה על קצה המזלג, אנחנו ממליצים כמובן להיעזר בבעלי מקצוע מתאימים, גם יועצים עסקיים נכונים, גם עורכי דין שמתמחים בתחום הזה, כי זה לא סתם התחום, אלא יש בו הרבה מאוד עניינים ספציפיים. אנחנו נמשיך לעשות את זה, סטיבן, תוכניות כאלה שהן בלי עורכים, שהן יותר מותאמות למסרים האלה.
זה כל כך כיף כל פעם לערך עורכים, אבל אין מה לעשות, כן. זה גם טוב, ואני בטוח שהמאזינים איך אומרים? They enjoyed.
נהנו ויהנו גם.
נכון.
ואנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו גם בשבוע הבא, ביום ראשון, ב-11 בבוקר, הזכייניסטים, עורך דין אדיר זאבי, סטיבן וולפסון, הבעלים והמנכ״ל של ה-IFI. פותחים איתכם ועבורכם את שבוע העסקים, מחברים את העסק שלכם לזכיינות. סטיבן, היה כיף גדול, תודה רבה רבה. ותודה לכם שהייתם איתנו, ולהתראות בשבוע הבא. שבוע טוב.
שבוע טוב.
את העיניים מעינייך הנראות כתגליות לא יכול להוריד ממך את העיניים משפתייך המפיקות מרגליות באמת אחרי כל כך הרבה שנים אפילו מהבוקר עוד לפני שתרחצי פנים וביושבך ממלמלת למראה משתנה כל שנייה כל תנועה לא יכול להוריד ממך את העיניים רק יותר מגנט לא יכול להוריד ממך את העיניים רק יותר ויותר מתהפנט וכשכבר נדמה לי שאני עולה על השביל אבל אני
אחרון.